שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם, שטח כלכלי, 504 דקות. אנחנו עם כל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק ההון. כל מה שנוגע לצרכנות, נהיה כמובן עם התלונות שלכם, המאזינים, תלונות שהבאתם אלינו, נביא הפעם שתי תלונות, וננסה לסייע לכם מול הבירוקרטיות השונות. ונזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח עלינו פנייה לגבי מוצר שקניתם ועבדו עליכם או לא קיבלתם את מה שהבטיחו לכם, אתם נתקלים מול סבך הבירוקרטיה, מול הרשויות, אתם יכולים לפנות אלינו לשטח כלכלי, להתקשר 039-039-039, לאחר מכן 1 ואז 17 לתיבת התוכנית, או לשלוח את המילה צרכנות לוואטסאפ שלנו ב-03-593-93, להשאיר את הפנייה. יעל איבר, צייטלין, העורכת מסייעת ומטפלת באדיבות רבה ובמקצועיות רבה, ותודה לה על כך. נודה גם לשלמה פולק על ההפקה, תכנן שלנו יונתן אדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אנחנו עוסקים פה הרבה בנושאים של תלונות הציבור ונושאים שונים שקשורים לתלונות שלכם, והיום הנושא של תלונות הציבור קיבל תעודה רבה. ממש בשעה האחרונה מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם את דוח מיוחד שלו, של נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, נציבות תלונות הציבור, על השבועות הראשונים של המלחמה. תחילה נשמע דברים שאומר ממש בשעה האחרונה מבקר המדינה.
ממשלת ישראל נכשלה בטיפול בעורף בשבועות הראשונים למלחמת חרבות ברזל. לא הייתה לכך הצדקה. היעדר יישום של תוכנית סיוע כלכלי לציבור בתחילת המבצע, לצד פינוי התושבים מבתיהם, יצר מצב שבו מאות אלפי אזרחים הפכו לאוכלוסייה נזקקת. הדוח שמתפרסם היום הוא של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, והוא סוקר את תלונות הציבור על טיפול גורמי הממשלה בעורף בשבועות הראשונים למלחמה. לצד דוח זה, משרד מבקר המדינה נערך לביקורת מקיפה ונוקבת על המחדלים שהובילו לטבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר ועל פעילות הממשלה מאז. נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה פתחה קו חם באופן מיידי והגיע לאתרי המפונים לשם מתן מענה לאלו שנפלו בין הכיסאות של משרדי הממשלה והרשויות השונות. ההיקף הגבוה של הנושאים שבאו על פתרונם בעקבות התערבות הנציבות מחייב את השרים והמשרדים להפיק לקחים מתלונות הציבור ולפעול לטיוב השירות לאזרחי המדינה, בפרט בעת חירום זו.
כך כאמור מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. אומרים עכשיו שלום יונתן מרקוביץ', ערב טוב. מנהל אגף בכיר בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, וזה בדיוק ממש נוגע בתחום שאתה עוסק בו בשגרה. אני רוצה רגע לפני שניגע בדוח עצמו ובממצאים שאתם העליתם בו, שאלה טעם. אומר מבקר המדינה בדברים ששמענו קודם, את כל המחדלים והכל נחכה לסוף המלחמה ונפרסם. אנחנו לא מפרסמים כעת. למה דחוף לפרסם דוח כזה על פעילות הממשלה, כשאנחנו יודעים שעדיין אנחנו בעיצומה של מלחמה והערכות מאוד מאוד גדולה של כל הגופים הציבוריים?
תשמע, אני חושב שיש ערך מאוד גדול לדוח הזה, כי הדוח הזה אומר לכל האנשים שנפגעו ועדיין זקוקים לעזרה, שאנחנו פה בשבילם, אנחנו עומדים פה לצידם, ויש לנו שירות מדהים שיכול לעזור להם להתגבר על הבעיות. אני ממש פונה לכל מי שזקוק לעזרה בעקב המצב חירום הזה, באמת לפנות למוקד החם שלנו כדי לעזר בנו, כפי שנעזרו כל כך הרבה אנשים.
אז עוד מעט ניתן לאנשים גם את הטלפון, אז קחו מי שבבית, קחו דף ועט, אתם, ניתן לכם את המספר של מבקר המדינה, של פניות הציבור, אבל אני רוצה רגע להבין, את מי אתם מחליפים? זאת אומרת, מה, אדם יש לו בעיה עם משרד התחבורה, אז במקום לפנות למשרד התחבורה יפנה אליכם, יש לו בעיה מול לא. משרד, מול רשות המסים, או מול כל גוף אחר, אז הוא יפנה אליכם במקום?
לא, לא, אחד משמעי לא. אנחנו קו שני. זאת אומרת, שבן אדם שזקוק לממש איזשהו זכות שלו, הוא פונה באופן ישיר לאותו הגוף שממונה על הנושא. אבל אם הוא נתקל בקושי, אם הוא רואה שיש בעיות שאי אפשר להתגבר עליהן, לא בגלל שהוא לא זכאי, אלא בגלל שהוא לא מצליח לקבל את השירות, אז אנחנו פה, ואנחנו עושים את הקשר, ומצליחים לעזור, לא לקבל את השירות. יש לי פה הרבה דוגמות לכך, אם תרצה, של אנשים ש...
אז אתה יודע מה, בוא ניתן דוגמאות שיש בידיך, בזמן המלחמה.
אוקיי, אני אתחיל עם מקרה ש... אני מאוד אוהב את המקרה הזה, כי זה ממש מקרה מתגלגל, אבל אנשים יצאו משלומי בלי תעודת זהות, לא יודעים איפה תעודת זהות בכלל, מגיעים לירושלים. הם רוצים להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי, לקבל איזושהי גמלה של שירותים מיוחדים. מה הבעיה? בשירות המקוון הזה הם צריכים את התאריך של הנפקת תעודת זהות, ואין להם. אז הם נתקלים בקושי, פונים אלינו, אנחנו פונים לביטוח לאומי, ביטוח לאומי אומר, אין בעיה, הם יכולים להוריד את זה תופס, להדפיס את זה, למלא את זה תופס, לסרוק את זה ולהחזיר לנו את זה. סיפרנו לאנשים, הם חזרו אלינו, אמרו, אבל אנחנו במלון עכשיו, פינו אותנו למלון, אין לנו אפשרות להדפיס, אנחנו גם לא יודעים לסרוק. בינתיים הם קיבלו תעודת זהות חדשה, אבל תאריך ההנפקה עוד לא התעקן אצל המוסד לביטוח לאומי. אז אנחנו, הנציג שלנו, פשוט הביא להם תופס מודפס, מילו את זה, לימד אותם איך לסרוק את זה, והכל היה נראה טוב, אישרו שהם באמת הצליחו להגיש את זה. אחר כך אנחנו עשינו מעקב, אמרו, כן, כן, הזמינו אותנו לוועדה, אבל מה? הם פונו לירושלים, והוועדה בנהריה. אנחנו פנינו שוב פעם, הצלחנו להתגבר על הקושי הזה,
אני מחייך,
ומקבלים ועדה בירושלים.
אני מחייך, אבל זה נורא מרגיז אותי, אני אגיד לך למה, כי אתה מתאר בירוקרטיה שאפשר לפתור אותה, זאת אומרת, לא צריך את מבקר המדינה, ואני רוחש המון כבוד למשרד מבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור, אבל היה אפשר לפתור את זה קודם, אני מתוסכל, כי אני רואה את זה אצלנו בתוכנית, בכל מיני פניות, אנשים פונים אחרי שהם מרגישים ממש שהם עומדים מול קיר, ואז ברגע שהרדיו מתערב, אז פתאום המערכת מסתדרת, ואני אומר לעצמי כל פעם, למה אי אפשר אחרת? למה צריך שמבקר המדינה יתערב כדי שזה יקרה? אבל אולי זו שאלה שהיא לא פונה אליך.
כן, כן, זה באמת הרבה פעמים, אני אגיד לך, יש הבדל קצת בין מצב חירום לבין שגרה. בשגרה, הרבה פעמים אנחנו מבארים תלונה, ואנחנו מצליחים לגרום לתיקון של ליקויים מערכתיים כדי לעזור להרבה אנשים אחרים. פה, במקרה הזה של הקו החם שלנו, הדגש שלנו היה על פתרון בעיות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מציפים, את הממצאים שלנו אנחנו מציפים למבקר המדינה, הרי מבקר המדינה יש לו שני קובעים, הוא גם נציב תלונות הציבור וגם מבקר המדינה, והמידע עובר מאחד לשני, ואז אחרי המלחמה, בזמן שהוא ימצא לנכון, אז זה כבר יעזור לטפל בכל מיני בעיות, אבל יש אפילו דברים עכשוויים שתוך כדי עזרו להרבה אנשים. אם okay. תרשה לי, אני אספר על מקרה כן. של הורים מבני ברק,
שהילדה okay, שלהם,
כן, הילדה שלהם לומדת במעון שיקומי ברמת גן, okay. והיה איזה שבוע אחרי תחילת המלחמה שהמעון השיקומי היה סגור, ואז הם פתחו את זה. אבל מה? ההסעות לא התחדשו. אנחנו פנינו לעיריית בני ברק, והסבנו תשומת ליבם, שבאמת האחריות להסעה זה שלהם, ואז הם חידשו את ההסעות לא רק למשפחה הזאת, אלא לכל ההורים שיש להם ילדים במעונות יום שיקומיים. אז הנה, דוגמה, שאפילו תוך כדי מלחמה, שפנייה אחת עזרה לעוד הרבה הורים.
בוא נדבר רגע במספרים, כמה פניות הגיעו אליכם בשישה שבועות הראשונים של המלחמה?
אוקיי, אנחנו קיבלנו בתקופה הזאת קיבלנו הרבה מאוד פניות, כשמתוכם, אני אתן לך את המספר המדויק, אנחנו קיבלנו 1843 שיחות לקו החם שלנו. כמובן קיבלנו עוד פניות בדרכים
המסורתיות שלנו. כמה זה יותר גבוה מאשר פניות בשגרה?
קודם כל, זה, בשגרה אין לנו קו טלפון לקבלת תלונות, חוץ מאנשים שממש אין להם דרך אחרת להגיש את התלונה, וזה מקרה מאוד מאוד חריג. אז
בשגרה אתם אומרים, אל תפנו בטלפון, אלא תשלחו לנו נכון. או דרך האתר, או דרך האימייל.
בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני, או ללשכות לקבלת קהל שלנו, המצוינות שמפוזרות בארץ.
שזה בשגרה, אבל זאת אומרת, במלחמה כן. כן פתחתם את הקו, ואז אתה אומר,
בדיוק.
הרבה מאוד פניות שמגיעות, כמה מהפניות לא הצלחתם לפתור? זאת אומרת, ניסיתם ואמרתם, תשמע, אוקיי, הנה, גם אנחנו לא מצליחים.
חלק מהם זה כאילו, עוד לא סיימנו את הטיפול בהם, אבל אנחנו, יש לנו נתון בדוח, שמתוך כל המקרים שכבר סיימנו את הטיפול, עד לתאריך שקבענו בדוח הזה, אז 68% מהמקרים באו על פתרונם. עכשיו, זה אחוז מאוד גדול, בדרך כלל זה 43% בשגרה, התלונות המוצדקות והבאו על תיקונם. פה אנחנו כמעט לא עסקנו בתלונות מוצדקות, כמעט הכל היה באו על תיקונם. וזה פשוט נתון מדהים. אגב, היתר המקרים, יכול להיות שאנחנו נתנו לאנשים את ההסברים שעזרו להם למצות את הזכויות שלהם אולי באפיקים אחרים. בכלל, הרבה מאוד פונים פנו אלינו, ואנחנו פשוט הדרכנו אותם לאן לפנות ואיך לפנות. כי באמת איך, לא היה איזה מוקד כללי.
לפני שניתן את הטלפון, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת כטיפ למאזינים שלנו, שמתמודדים גם בשגרה וגם בחירום מול חומות בירוקרטיות או מול עוולות. מתי הם צריכים לדעת שזה הזמן לפנות אליכם?
אז תראה, בדרך כלל יש לנו חובה של מיצוי ראשוני, ואז הבן אדם פונה לגוף הרלוונטי. הוא קיבל תשובה שלא נראית לו הגיונית, או הוא לא קיבל תשובה בכלל, זה הזמן לפנות אלינו. בדרך כלל יש כמה שבועות שעומדים לרשות הגוף להשיב לו, ואם לא השיבו לו אפשר לפנות אלינו, אם השיבו לו תשובה שלא מקובלת עליהם, אז שוב פעם אפשר לפנות אלינו. אבל אני רק חייב להבחין בין שגרה לבין מקרה חירום. המספר שאתה עכשיו תפרסם, זה המספר חירום אך ורק למקרים שנוגעים למצב החירום. וחוץ מזה, יש לנו את כל הדרכים הרגילות שלנו שאנשים יכולים לפנות אלינו.
אז בוא ניתן את המספר, טלפון שנוגע רק למקרה החירום, ובשאר הנושאים, אפשר כמובן לפנות דרך האתר, בדרכים השונות ליצירת קשר איתכם, עם נציבות תלונות הציבור. מה מספר הטלפון?
02-666-5199.
אני חוזר, 02-666-5199, בנושאים שקשורים למלחמה, זה המספר של נציבות
תלונות הציבור. אגב, יש גם מספר וואטסאפ. יש מספר וואטסאפ שגם כן שמופיע באתר שלנו, בפרסומים שלנו.
אז גם דרך הוואטסאפ, וכמובן, אתם יודעים, המאזינים פונים אלינו, ואני יכול להגיד לך מניסיון, היו מקרים שבהם הרגשתי שלא נותנים את המענה, והפניתי למשרד מבקר המדינה, הרבה פעמים עוד לפני הזמן שניתן לחברה כדי להגיע למבקר המדינה, כבר דאגו לפתור את זה כדי להימנע ממבוכה. מולכם. אז תודה על הדברים האלה. יונתן מרקוביץ', מנהל אגף בכיר, בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. תודה.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב. חמש ועוד 21 דקות שטח כלכלי, אנחנו עם הסל המשתלם. בכל שבוע אנחנו סוקרים את סל הקניות הקבוע שלנו בהשוואה ברשתות השיווק השונות, כדי לראות איפה משתלם לכם הסל הזול ביותר.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז הפתעה, אחרי חנוכה, המחירים ירדו. מחירי הסל שלנו שאנחנו בדקנו בארבע רשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי. במקום הראשון, ירידה של 2 שקלים משבוע שעבר, וכך הם שומרים על המקום הראשון, זה יש חסד עם 479.5 שקלים על הסל הזה. אותו סל בדיוק יעלה ברמי לוי 482 שקלים, שזה 6 שקלים פחות מאשר בשבוע שעבר. עבור עושר עד תשלמו על הסל הזה 500 שקלים, שזה 5 שקלים פחות מאשר בשבוע שעבר. וגם הפעם הרשת היקרה ביותר מהרשתות שבדקנו, על פי נתוני פרייסז, היא שוק מהדרין. המחיר הוא 547 שקלים, שזה 8 שקלים פחות מאשר בשבוע שעבר. הסתכלנו גם על מה קרה למחירי השתייה המתוקה, פרופו הפולמוס הציבורי שמיין נדון בו, לגבי מחירי השתייה המתוקה. אז הטענה הרווחת היא שהמחירים לא באמת הוזלו בעקבות הורדת המס, ומי שנהנה מהם זה רק החברות. אז בדקתי מה המחיר היום, מה המחיר לפני שנה, לפני שירד המס, ומה המחיר לפני שנתיים, לפני שהוא עלה. אז אם המס עלה בין לפני שנתיים, לפני שנה, בשיעור, למשל באושר עד של 10%, בדקנו גם מוצרי דיאט וגם מוצרים רגילים, הירידה היא בין 14% ל-17% של המשקעות השנים. אם למשל ביש חסד, העליות היו מתונות יחסית של כ-10%, הירידה דווקא היא משמעותית יותר, שכמעט 20% בעקבות הורדת המס. ובדקנו גם רשתות נוספות, כך ברמי לוי ההתייקרות הייתה בעקבות עליית המס של בין 8%, 7%, ההוזלה הייתה עד 34%, משמעותית יותר, ושוק מהדרין, גם שם ההוזלה היא גבוהה מאשר ההתייקרות. בעניין הזה אומרים שלום לחיים גיל, הפרשן הכלכלי והפרסומאי.
ערב טוב.
ערב טוב. ואנחנו ככה מסתכלים על הנתונים, קודם כל על הירידה במחירים אחרי חנוכה, ירידה קלה, אבל ירידת מחירים, רשתות מורידות קצת את הלך, את ה... גז ממה שהן מוציאות מאיתנו, אבל מעניין, בניגוד לטענות, מחירי השתייה המתוקה הגיבו היטב, זאת אומרת, הורדת המס עברה היטב לצרכנים, על חלק גדול מהמשקאות, על רוב המשקאות שבדקנו, בדקנו גם קוקה קולה, פפסי, ומשקאות גם לא מוגזים של פריגת, כדי ככה לנסות לבדוק, ועל רקע זה בעצם היא הוודאות, האם, מי יצליח, שר האוצר או פקידי האוצר, המס יעלה מחדש או לא יעלה?
תראה, יש נתון אחד שאני חושב שלא התייחסת אליו, זה שבשנה הקודמת, כאשר המס היה, אז הייתה ירידה בצריכה של המשקאות הללו. וכאשר ביטלו את המס, זאת אומרת בהוראת שעה, שכמובן אנחנו מבינים שהיא תתארך לתוך 24, אז הצריכה עלתה, הצריכה של המשקאות עם הסוכר עלתה.
שזה הגיוני, אתה יודע, ביקוש והיצע, המחיר עולה, הביקוש יורד, המחיר יורד, הביקוש עולה, לא? ככה זה עובד.
נכון, הטענה של האוצר הייתה שההוזלה, הורדת המס לא התגלגלה לכיסא הצרכנים, והנה אנחנו רואים שהיא כן התגלגלה לכיסא הצרכנים, וזה אולי מה שתרד לכך שהם ידרשו, יצרכו יותר משקאות כאלה לא בריאים. אני באופן עקרוני בכלל מתנגד למס, אני לא חושב שזה דרך לחנך, אבל באיזשהו מקום, אם אנחנו לא מטילים מס על משקאות עתירי סוכר, אז אנחנו מטילים על כולם מס במס הבריאות שכולם משלמים כדי לממן את אותם אנשים שחלו את אותם הצריכה של הדברים הלא בריאים האלה. יש כאן איזושהי דילמה שהיא לא פשוטה, ו... כך או כך, דבר אחד ברור, ראינו שכאשר המס עלה, הצריכה ירדה.
אני אגיד לך, אבל מה עוד ראינו? ראינו שהמדינה קיבלה כסף על מס, שנועד לצמצם פגיעה בבריאות של הציבור, ולעודד אורח חיים בריא, אבל כלום, או כמעט כלום, מהכסף הזה, חזר לציבור כדי לעודד אורח חיים בריא. זאת אומרת, חוץ מכמה פרסומות כדי לצאת לידי חובה, לא היו באמת מהלכים משמעותיים, אמיתיים, חינוכיים, גם לציבור בפרט, לילדים, כדי לעודד אורח חיים בריא. זאת אומרת, זה היה רק המקל, הגזר, כמעט לא היה, ואולי זה בעצם לוקח את פקידי האוצר, את המדינה במקרה הזה, למקום הקל שלה, איפה שקלה היא עושה, איפה שזה מצריך מנה קצת יותר מאמץ, שם אנחנו לא שומעים אותה.
כן, אנחנו שמענו ששר הבריאות דורש, שהוא ישמח לפני שסמוטריץ' חזר בו, כן? שר הבריאות אמר שהוא ישמח לתמוך ביוזמה הזו של הטילת המס, בתנאי שהכסף הזה באמת יגיע למשרד הבריאות, וישמש אכן למטרה לשמה הוא אמור להילקח מהאזרחים, זאת אומרת לחנך אותם לא לצרוך את הדברים הלא בריאים האלה. כפי שאנחנו מבינים, אנחנו רואים כבר, יש לנו גרעון בתקציב עם כל ההוצאות של המלחמה, וסביר להניח שבסופו של דבר צריך כסף, אז כסף הזה לא ימצא את דרכו למקום שבו הוא צריך להיות. וחוץ מזה, כל אחד ואחד צריך להיות אחראי על עצמו, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מצפים שהמדינה תעשה, והמדינה תחנך, והמדינה והמדינה. כל בן אדם צריך להיות אחראי על עצמו, וכפי שהרבה מאוד אנשים לא משנים סיגריות, משום שהם מבינים שזה מזיק, אז הם גם אמורים לא לצרוך משקאות ממותקים, משום שהם אמורים להבין שזה מזיק, ואם הם עדיין לא מבינים. זה עצוב מאוד, אני לא חושב שצריך לפגוע להם בכיס, אבל לא צריך לפגוע בכיס של כל האחרים.
תראה, בסופו של דבר, אגב, צריך להגיד רק עוד דבר אחד לסיום העניין הזה, קודם כל, הירידה בצריכה הייתה פחות ממה שחשבו מלכתחילה, אבל היא כן, יש ירידה עוד לפני הטלת המס, יש ירידה עקבית, מתמשכת, הציבור מבין והציבור פועל, ונקווה שבאמת ינצלו את ההזדמנות הזאת כדי לפעול באמת להסברה ולחינוך. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והפרסומאי, תודה רבה לך על הדברים.
כן, טוב.
אומרים עכשיו שלום לאנואר חילף.
שלום, שלום,
ברכה. ערב טוב, אני על חוקיות יבוא במשרד הכלכלה, ואנחנו מדברים על מה משפיע על הכיס שלנו, ומה המדינה עושה כדי להקל לנו על הכיס, אז אתם השוטרים הטובים, אתם דואגים להקל עלינו, ואתם עושים את זה היום עם ידיעה שמתפרסמת, על עוד שלב ברפורמה, רפורמה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. אז בואו נספר קודם כל לציבור מה קורה החל מהיום, מה התחדש.
אז ככה, מדובר בצעד שהוא אחד הצעדים ביישום מדיניות השר בנושא מדיניות פתיחת השוק למוצרים שמשווקים באירופה. מה שטיינת, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. והיום בעצם היה צעד של ביטול דרישות שמחייבות מתוקף צו הגנת צרכן, וזה בעצם תקנים בתחום המזון שהם כוללים דרישות ייחודיות לשוק המקומי. כדי להפוך את זה למשהו יותר ברור, בעולם המזון היום יש דרישות ייחודיות שמונעות יבוא מוצרי מזון, ובעצם הצעד הזה מבטל את הדרישות האלה.
אוקיי, ואיך זה בא לידי ביטוי? איזה דרישות כרגע יורדות? מה עד עכשיו היינו צריכים לעשות כדי לייבא מוצר לארץ, ועכשיו לא צריך?
בוא ניקח דוגמה. ניקח דוגמה. היום בוא נגיד בעולם התקנים עובד, העולם התקנים הוא סוג של מפרטים טכניים. מה הכוונה מפרט טכני? שאומר בעצם תקן שאומר מה זה בסטה, מה זה אורז, מה זה קטשופ. ואז יוצר מצב כזה שיש מוצר שהוא קטשופ שנמכר בכל העולם, אבל בארץ הוא לא יכול לחשב קטשופ, כי יש לנו דרישה לגבי מה כמות העגבניות שצריכה להיות במוצר, שהיא שונה ממה שנהוג בעולם. התקנים או מפרטים טכניים בעולם המזון, זה לא דבר נהוג, לא נהוג בעולם לבוא ולהכיר.
צריך להגיד בהקשר הזה, זה לא נולד בחלל ריק, זה לחץ מאוד גדול של אותם יבואנים חזקים שגרמו לתקינה המעוותת הזו שקיבלה בהמשך סעד מבתי המשפט. זאת אומרת, בסופו של דבר זה צעד שכמו שאתה מציין בעולם לא קיים, כמו קטשופ שציינת.
אכן, זה רגולציה שהם הולכים בהיסטוריה, היא נועדה בגדול לייצר חסמים ולמנוע כניסת שחקנים. זה באמת אכן הסיבה.
אבל הצעד של היום משפיע ישירות על מוצר כמו קטשופ?
הצעד של היום משפיע על מוצר כמו קטשופ, כמו מיינז, כמו חרדל, כמו פסטה, כמו אורז, הוא אמור להגדיל את התחרות במוצרים האלה.
זה אומר שאם עכשיו אני לצורך העניין יבואן מקביל ומביא מארצות הברית מוצר רסק עגבניות, איך הם הכריחו לקרוא, אני לא זוכר את השם, אבל לא משנה, קטשופ של היינץ, שהוא אולי נמכר מהנמכרים ביותר בעולם, שעד עכשיו היה אסור למכור אותו בתור קטשופ בארץ, אולי לפחות בשלבים מסוימים, עכשיו אני יכול לקרוא לו איך שאני רוצה, ולהביא אותו כמו שזה נמכר בחול, עם אותו מותג, עם אותה תווית?
אכן, וזה בעצם מה שגורם, אם זכור לך הסיפור של קרפור וכניסת קרפור, אחד האתגרים של רשת בינלאומית, שהיא בתאום מוכרת מוצר באירופה, שבארץ הוא חייבת לשנות לו את השם, ולעשות ולהכניס סימונים שלא קיימים בשוק הבינלאומי. ואז כתוצאה מזה יש פה עבודה, הם צריכים ללמוד יותר תקנים, יותר רגולציה שלא הכירו ולא קיימת בשום מקום בעולם. ואז כשבאים מבטלים את זה, כמו התיקון שקרה היום, בעצם מנקים את כל ההפרעות להגדלת התחרות. וזה אחד הצעדים החשובים ביותר, ובגלל זה חלק מההחלטה היום, שבעצם הצעד הזה הוא צעד ראשון, ואנחנו נמשיך ללמוד את השוק, ונראה אם יש צורך בביטול עוד תקנים באולם הזה של סימונים צרכניים.
אבל זה אומר שמעכשיו כשיביאו את המוצר הזה לארץ, הוא יהיה בלי כיתוב בעברית?
לא, הוא יהיה עם כיתוב בעברית, אוקיי? בכל מדינה בעולם צריך לתמן בשפה הרשמית של המדינה, בסדר? אבל לא יהיה שם פרטים שלא קיימים במקומות אחרים. יצמצמו את מספר הפרטים שלא נדרשים במקומות אחרים, ויצמצמו את מספר התכונות שאנחנו פה מכניסים למוצרים מסוימים, כמו שאמרנו על דוגמת הקטשופ, בסדר? נפסיק להכניס התניות ספציפיות כדי לקרוא למוצר בשמו, וזה כן יופסק בתקנים שבוטלו.
אני רוצה לפני סיום להבין, לנסות להבין ממך, זה לא צעד ראשון שאתם עושים, זה עוד צעד, זה עוד פעימה נוספת באותה רפורמה שלמעשה התחילה עוד לפני כן בגלגול כזה או אחר. אתם רואים בשורה התחתונה, כשאתם בודקים, אם אתם בודקים, את המוצר בסוף ללקוח הסופי שמגיע לסופר וקונה את אותו אורז או את אותה פסטה או כל מוצר אחר, האם זה באמת מגולגל אליו לצרכן או שבסוף היבואנים הם אלו שגוזרים את הקופון והמחיר על המדף הוא אותו מחיר?
תראה, בסוף החיסכון הראשון נכנס לכיסו של היבואן. התחרות אמורה לגלגל את זה לצרכן. אנחנו תמיד עושים בדיקות ומבדים שהדברים האלה מגיעים לצרכן. יש פה עבודה שצריך להמשיך לעשות אותה כדי לוודא שהחיסכונות האלה מגיעים בסופו של דבר.
זאת אומרת, אין לכם כרגע נתונים על הצעדים הקודמים שעשיתם, אם מורידו או לא?
לא, בהחלט יש לנו. יש לנו ברפורמות שנעשו בתקינה, בהחלט יש לנו, והצעדים כן הורידו, לא באופן המצופה. בגלל זה, עכשיו השר מוביל רפורמה חשובה והמשכית, שאמורה לוודא גלגול החסכונות לצרכנים, והרפורמה הזאת תעלה בכנסת מחר, השר יגיע ויציג אותה, ובהחלט אנחנו רואים מקום לגלגול כל החסכונות שהיו וגם שיהיו בעתיד לצרכנים, ודבר כזה צריך לבדוק אותו, אין מה לעשות, זה לא צעד אחד ואז זה קורה.
במשפט, אתה יכול לספר לנו מה הרפורמה שתוצג מחר? איזה חלק ברפורמה מוצג מחר, ממש במשפט?
יש רפורמה מקיפה בתחום התקינה שאמורה לבטל את כל הבירוקרטיה בשלבי היבוא, היא תוצג מחר בכנסת, השר יציג אותה, ואני מעדיף שנחכה מחר ונשמע את דבריו של השר.
אז הנה, עשינו פרומו לשר הכלכלה לקראת מחר. אנואר חילף, הממונה על חוקיות יבוא במשרד הכלכלה, תודה רבה, תמשיכו בעבודה החשובה הזו, נקווה שזה יגולגל אלינו. נתראות. ונזכיר לכם שהקו שלנו לפניות הציבור שלכם, לתלונות וקשיים שאתם מתמודדים, 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 17. שלום ליהודה.
שלום, ערב טוב.
יהודה, אתה מתמודד ככה עם איזושהי התמודדות לא פשוטה, בעקבות המלחמה, המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה כבר יותר מחודשיים. בוא תתאר עם מה אתה מתמודד.
כן, אני בעיקרון עצמאי, קבלן משנה, מתעסק בתחום השליחויות אני עובד עם עמותה שבעצם כל הפעילות שלהם בעצם נמצאת באזור הדרום. וכמו שאמרת, כשהתחילה המלחמה, קיבלתי הודעה מהיום להיום, תקשיב, הגיע יש מלחמה, אין עבודה. אין עבודה מעכשיו, לא יודעים עד משכנת הודעה חדשה. אתה יודע, קצת היינו בהלם בזה, אבל אתה יודע, צריך מה שנקרא לנסות לפתור את העניינים.
אוקיי.
והלכנו, אתה יודע, הלכתי לבנק, אתה יודע, צריך מה שנקרא, אתה יודע, לנסות טיפה, אתה יודע, למזער נזקים, מה שנקרא, ביקשתי הלוואה. עכשיו אני צריך באמת לציין דבר מאוד מאוד חשוב, ה-BDI שלי הוא שלילי. זאת אומרת, זה קצת לא כל כך פשוט, אתה יודע, ברגע שיש דבר כזה, אז מן המסתם גם הבנק
יצטרך לך בצורה יותר עקומה. היו לך קשיים תזרימים בעבר?
היו בעבר, וברוך השם, בואו נגיד בשנתיים האחרונות, אני די מנסים מה שנקרא להתיישר, להתאפס.
ובעצם אתה פונה לבנק ואומר לבנק, חברים, אנחנו במלחמה, אני רוצה לשרוד את התקופה הזאת, תנו לי הלוואה, ומה אומרים לך?
כן, אומרים לי, תקשיב, אין על מה לדבר. אין מה לדבר, תקשיבו, אתם יודעים, מצב, אתה יודע, נתון, אין על מה לדבר. טוב, בסדר, בקיצור, עבר קצת תקופה, עמדתי טוב, הלאה, המשכתי קדימה. בקיצור, אחרי זה, אחרי כמה שבוע וחצי, שבועיים, הבנק בעצמו הוציא הודעה שכולם יכולים לקבל לבה 10,000 שקל במיידי, אפילו בלי אין צורך, אתה יודע, להגיע, אפילו באפליקציה אפשר.
אוקיי.
מה שנקרא, אתה יודע, בלחיצת כפתור. בקיצור, באתי, ניסיתי, לא הצלחתי, התקשרתי למוקד טלפון שלהם שם, אתה יודע, של החירום, של המלחמה. אין בעיה, זה יפתח תוקף בתוך כמה ימים, וכולם יקבלו. בקיצור, הבטוחו שכולם יקבלו. בקיצור, גם את זה לא קיבלתי, גם את זה לא קיבלתי ולא הצלחתי, אז אמרו לי, תקשיב, אתה, כן, כולם, אתה לא מקבל. אמרתי, טוב, לא מקבל, אין מה לעשות. קבעתי פגישה עוד הפעם עכשיו לצורך העניין עם הבנק, עכשיו קבעתי פגישה כבר עם המנהל של הבנק עצמו.
ובכל הזמן הזה, אתה יודע, יש לך משפחה, הם צריכים לחיות, צריכים לאכול.
יש משפחה, ויש לי הרבה צ'קים בחוץ שאתם צריכים לרדת. ואתה יודע, התחיל להיות צלט קצת, בקיצור, קבעתי פגישה עם אותו מנהל בנק, ובאתי אליו, אתה יודע, עוד פעם ביקשתי הצעה, אמר לי, אין על מה לדבר, כן, אין על מה לדבר בכלל, כאילו, אמרתי, תקשיב, זה 10,000 שקל, אתה יודע, אני לא מבקש פה 20, 30, 50, 100,000, 10,000 שקל, כי יש לי צ'קים בחוץ, צריך לטיפה כמו שאתה אומר להתגלגל, זה משפחה, אתה יודע, כלכלה, דברים בסיסיים. לא, אמרתי, טוב, תקשיב, תעלה לי פחות המסגרת, לא יודע, משהו, 5,000, לא, טוב, יש לי צ'קים בחוץ, לפחות תכבדו אותם, יש לי צ'קים שבסוף 1,500, 1,800 שקל, אתה יודע, כדי שאני... בקיצור,
אומר לי,
בדיוק, גם זה לא, אז אמרתי לו, טוב, אתה מנהל הבנק, אתה יכול להגיד לי אולי, מה כן? אומר לי, לא, אין לי מה להגיד לך, שום דבר.
ובשורה התחתונה, הצ'קים חזרו.
הצ'קים חזרו, והיום לצערי נכנסה ההגבלה, זאת אומרת, כאילו, שזמן שגם נכנסה ההגבלה לתוקף, ניסיתי הכל, עשיתי, זאת אומרת, הכל.
זה הגבלה רגילה או חמורה?
לא, זהו, זה הגבלה חמורה לשנתיים, לצערי הרב, אתה יודע, אבל ניסינו, מה שנקרא, אתה יודע, עשינו את כל ההשתדלות, ושמעתי את התוכנית הנהדרת הזאת שלכם, באמת, אמרתי, נעשה את ההשתדלות האחרונה, מה שנקרא, ואם כן, כן, לא, לא, אין מה לעשות.
אז אני אגיד לך, אנחנו, הסיפור הזה קרה את ליבנו, ניסינו לבדוק מה אפשר לעשות מול הבנק, מול זה, נתקלנו גם אנחנו, לצערנו, בחומה בצורה, כי שלאחר מעשה אין כבר מה לעשות, אבל אני מזמין אותך להקשיב לשיחה הבאה שהיום, נעשה אולי לעשות סדר עבור שאר הציבור, מה אנחנו יכולים לעשות. תודה לך בשלב הזה. שלום, איילון בנימין.
שלום וברכה,
ערב טוב. אחראי תחום הסברה בפיקוח על הבנקים, ואתם עוסקים לא מעט בנושא הזה של הסיוע בזמן המלחמה. אם זה באופן ישיר אצלכם או דרך הבנקים, בואו בכמה מילים על מה עשיתם בתקופת המלחמה.
כן, אז מיד עם פרוץ המלחמה, כשבוע לאחר פרוץ המלחמה, בנק ישראל גיבש מתווה לדחיית הלוואות ומשכנתאות, מתווה שאומץ על ידי כל הבנקים, שמאפשר בעצם לאוכלוסייה שנפגעה באופן ישיר מעסקי הלחימה, לדחות את ההלוואות והמשכנתאות ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים, לקבל פטור מרבית עמלות העו"ש, ואם הם היו במינוס ערב כניסת המתווה לתוקף, אז עד סכום של 10,000 שקלים הם יהיו פטורים בתשלום ריבית על המינוס. כדי למקד באמת את הסיוע לאוכלוסייה שנפגעה, אז מיקדנו את זה באותה אוכלוסייה שמתגוררת או שהיא בעלת עסק במרחק של עד 30 קילומטרים מרצועת עזה, זאת אומרת אשדוד, העיר הצפונית ביותר, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי, בעצם הרשימות שיש באתר בנק ישראל, חשבונות של החטופים והנעדרים, אוכלוסייה שהיא עם קרבה ראשונה לחטופים, הנעדרים.
מדובר בעצם על מאות אלפי אנשים במעגלים השונים.
נכון,
כמה מתוכם, כמה, אתם יודעים איזה אחוז של מהציבור
אני רק אשלים, כי יש עוד קבוצה שלא יודעת שיש לנו לדבר עליה, זה גם כל משרתי המילואים, ועשה צר 8, גם הם בתוך המעגל הראשון, וגם האוכלוסייה שהייתה במסיבה בנובה, כולם נקראים במעגל הראשון, וכולם זכאים לדחות את ההלוואות, המשכנתאות, ללא ריבית לשלושה חודשים, לקבל פטור מעמלות, כמו שאמרתי, הקלה בריבית על המינוס. זה עכשיו, בראשון לראשון, 24, זה יוארך בעוד שלושה חודשים, כל ההטבות שאמרנו.
אז זה כותרת מעניינת, כן. כן.
נכון, אז לגבי נתונים ששאלת, עד למעשה סוף חודש נובמבר, תחילת חודש דצמבר, נקחו כ-280 אלף הלוואות, שסך כל התשלומים שנדחה עומד על כ-5 מיליארד שקלים.
מתוך כמה סכומים, כמה הלוואות שיש לאותו מעגל, אותה אוכלוסייה שאושרה?
לא, זה מה שנקרא בפועל, לא נכנס לפוטנציאל ההלוואות שקיימות.
אתה לא יודע, הבנתי.
אני אומר, מי שבעצם באותה מעגל הראשון יכול לדחות את זה ללא עמלות, ומי שלא במעגל הראשון, זאת אומרת, יתר הלקוחות בישראל יכולים גם לדחות את ההלוואות גם המשכנתאות שלהם ללא עמלות. יש
בקשה בעצם.
כאן, כן, זה יש להם זכאות, אבל פה הם יחויבו בריבית. זאת אומרת, בניגוד למעגל הראשון, פה הם יחויבו בריבית, לכן חשוב מאוד לפני שמבצעים את הדחייה, לבדוק היטב את ההשלכות שלה, את המחיר, את העלות לאחר מכן.
גם האוכלוסייה הראשונה, אבל זה מעריך להם את תקופת ההלוואה, נכון?
נכון. כן, הפריסה יכולה להיות או לאורך יתרת תקופת המשכנתה, זאת אומרת, או להאריך את התקופה, או שגם אפשרות שהבנק יעמיד לך הלוואה בסכום התחייה ללא ריבית לתקופה של לפחות 4 שנים, ומועד הפירעון יתחיל בחלוף שנה. זה החלופות שהבנק בעצם מציע לפריסת התשלומים במשכנתאות, ומבחינת הלוואות רגילות, הלוואות צרכניות או הלוואות עסקיות, התוספת התשלומים תהיה בסוף תקופת ההלוואה.
מה עם האוכלוסייה אבל שהם לא הלווים, אלא באמת שחוזר להם צ'קים, או שהם זהו, בזה יש איזשהו שיקול דעת לבנקים?
תראה, בחודש הראשון, זאת אומרת, נכנסו תקנות לתוקף שבנק ישראל למשרד המשפטים התקינו, שצ'קים שחזרו מיום 7 באוקטובר עד 31 באוקטובר, זה ייגרע ממניין הצ'קים המסורבים לצורך הטלת ההגבלה. זאת אומרת, אבל כן חשוב לדעת שהצ'קים האלה כן צריך לפרוע אותם בסוף, זה לא שהצ'קים האלה לא ייפרעו, אבל צ'קים
שלא יספרו בשביל אותה הגבלה.
לא יספרו, בדיוק, בדיוק. זה הקלה שניתנה.
וזה אוטומטית? או ש... זאת אומרת, אם לקוח שבפועל כן הוגבל לו, והוא חושב שהוא עומד בתנאים, למי הוא יכול לפנות?
אז הוא יכול לפנות למוקד פניות הציבור, או של בנק ישראל בכוכבית 90-86, או להיכנס לאתר בנק ישראל, יש שם גם מידע בנושא הגבלות. ובכלל לגבי כל הקלות שציינתי, אז לאורך כל הדרך, ובהתאם להתפתחויות, הקלות האלה גם הותאמו, זאת אומרת, ברגע שנכנסו, פונו תושבי הצפון, אז גם המתווה הורחב באותם תושבי הצפון, ואותו עניין גם...
אז זה כוכבית 90-86, זה הטלפון של בנק ישראל, בכל מה שקשור לפניות שלכם, של הציבור, למי שבכל זאת הוגבל לו אולי שלא קשור, שרוצה לפנות בעניין הזה. אילון בנימין, אחראי תחום הסברה ופיקוח על הבנקים, תודה רבה. ותודה גם ליהודה. אין אדם נפרד מחברו לה מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון. ערב טוב. ראש מכון קטר לכלכלה על פי תורה, ואנחנו נוגעים בנושא שנגענו בנושא לפני חנוכה, על שמן זית, על מוצר פגום, ואני רוצה לשאול, לא, בלי קשר לחנוכה, אם קניתי מוצר פגום, ואני מבקש להחליף אותו לחדש, והמוכר אומר לי, לא, אתה להחליף לא יכול, אתה רוצה נתקן לך. זה כמה תלונות שקיבלנו כאלה, ואתה יודעת מה ההלכה.
כן, אז כמובן אנחנו לא עוסקים בשמן זית שנמצא פגום, שנמצא שלא שמן זית, אותו אי אפשר לתקה. אנחנו עוסקים בחירון למשל שאדם קנה מקרר, ואחרי שקנה את המקרר התברר שהמדחס לא תקין. החברה אומרת, אני אחליף את המדחס. אומר הלקוח, אני לא רוצה, יש תחליף או אני רוצה מקרר חדש. פה השאלה נשאלת. אז כן, בשולחן ערוך נפסק לגבי מכירה של בתים, שכאשר אדם אחר בית, ולפני שקיבל הקונה את הבית לרשותו, נכנסו לשם עובדי כוכבים, והם קלקלו את הדלתות, את החלונות, ולכלכו את הקירות, ועכשיו רוצה הקונה לחזור בו. אומר המוכר, אני אתקן את כל מה שצריך, אני אחליף את החלונות, אחליף את הדלתות, אנקה את הקירות, ופה פסק השולחן ערוך שהדין עם המוכר, כלומר, היות שמדובר פה בדבר שאפשר לתקן, אז המוכר רשאי לתקן, והקונה לא יוכל לבטל את המקח. מסביר שם הרמה שהסיבה היא משום שהוא מכר בית ושמו בית. כלומר, גם בית שהחלונות שבו שבורים הוא נקרא בית. כלומר, העיקרון הוא כזה, אם שם המוצר נשאר גם כאשר הוא פגום, אז מילה נקרא...
עם הסוף של הזמן, אבל אם זה ממש משהו משמעותי יותר...
אז אם כן נאמר כך, אם האדם קנה מקרר והנורה שם לא עובדת, פה בוודאי שהמוכר יוכל לתקן והקונה לא יוכל לתקן את המקח. אם לא במדחס שלא עובד, אז פה ישתד לומר שיות שזה קלקול בגוף הדבר, יוכל הקונה לדרוש ביטול מקח והחלפת המקרר.
הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה, הגדיל תורה ויאדיר. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.